אוכל תמיד איתי אוכל.
ט"ו בשבט שמח בכל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, לוחמי הקומנדו ממשיכים לבצע פעולות בלב חאן יונס. גם היום ביצעו הלוחמים פשיטה במרכז חאן יונס. עשרות מחבלים נפגעו או חלקם נהרגו. גם תצפיתן חמוש של החמאס חוסל בעודו משקיף על חיילי צה"ל כשהוא מנסה לכוון לעברם את נשקו. בעולם הם מדווחים היום על התקדמות עם החמאס בנושא עסקת חטופים. לפי שעה בישראל מכחישים שיש עסקה על השולחן. וגם חיל האוויר ממשיך לתקוף עוד יעדים ברצועת עזה. על פי הדיווחים משם, באזור רפיח הרבה מאוד מבנים ויעדים של החמאס הופגזו שוב מן האוויר. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דורש לכנס את קבינט המלחמה בצל הדיווחים על התקדמות במגעים להפסקת אש. לא נסכים שתהיה הפסקת אש בכל מידה, גם אם יש איזושהי עסקה על השולחן, אומר השר סמוטריץ'. לא נוכל להסכים לכך שבמסגרת העסקה הזו נגיע שוב להפסקת אש מול האויב הרצחני ביותר. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח הערב את המהדורה עם השר גדעון סער. שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
חבר הקבינט, יושב ראש סיעת תקווה חדשה, יש שמועות על עסקת חטופים שמונחת על השולחן. אני לא אשאל אם יש כזו או אין כזו, אני אשאל אותך מה אשר בעמדתך לפחות באשר לעסקה שאומרת הפסקת לחימה בתמורה להחזרת החטופים.
קודם כל, נכון לנקודת הזמן הזאת, אני יודע שיש מגעים, אני לא חושב שיש מתווה מוסכם. לגופו של עניין, אם מדובר ב הפסקת המלחמה, אני מתנגד לכך. אני חושב שצריכים להמשיך את המלחמה עד להשגת היעדים, להסיר את האיום והתשתיות הצבאיות והפלטוניות של החטופים, אבל מדבר בהפוגה אחרי הניתן לחדש את הלחימה, זה דבר אחר. עשינו את זה גם במתווה הקודם בחודש נובמבר, וזה דבר שניתן לשקול כמובן בהתחשב במכלול של דברים שצריך לבחון. אבל כשמדובר בהפוגה, אני אינני רואה בזה טעם למנוע את המהלך.
כלומר, הפוגה כן, הפסקת לחימה לא, וגם כשמדברים על הפוגה יש משמעות לאורך ההפוגה? מדברים על חודש, חודשיים, או שזה עניין של הפוגה של ימים?
בוודאי שיש משמעות לאורך ההפוגה, וברור לחלוטין שחמאס ירצה למשוך את זה כמה שיותר, אנחנו נרצה לצמצם את זה כמה שיותר. לא הייתי רוצה לנהל את המסע ומתן או את העמדות, כן, בתקשורת, מה כן, מה לא. אני אומר רק את העיקרון, הפסקת המלחמה לא, הפוגה ניתן לשקול, תלוי כמובן בהקשר הכולל של התנאים, לרבות סוגיית אורך ההפוגה.
זה מוביל אותי לשאלה הבאה, האם ההגדרות המלחמה שיצאנו אליה, כן, מיטוט החמאס מבחינה צבאית וכל הזרוע הצבאית שלו והחזרת החטופים, האם שתי המטרות הללו עדיין ריאליות נכון להיום 4 חודשים אחרי?
הן שאפתניות, אבל הן ברות השגה בהנחה שנבין שנדרש אורך רוח. ההחלטה דיברה, אם אני משתמש במילים המדויקות, בהשמדת יכולות צבאיות ושלטוניות של חמאס. אנחנו צריכים את ההצמדה, את אורך הרוח ואת הנחישות כדי להגיע ליעד הזה. זה לא דבר פשוט, אלה מערכות שנבנו במשך הרבה מאוד זמן, חלקן, וזה קושי ניכר באירוע, מתחת לקרקע, אבל אם אנחנו רוצים באמת להסיר את האיום, אנחנו מבינים שחמאס בשלטון, או חמאס שמשמר יכולות לפגוע בישראל, לפגוע בתושבים וביישובים סביב עזה, מה שמכונה עוטף עזה, אני מעדיף לקרוא מגיני הנגב, להשאיר אותם עם הכוחות הללו, זאת תהיה שגיאה חמורה שתפגוש אותנו עם מחירים יותר כבדים בעתיד.
יש חלק מהעם שגם יש לו נציגים בכנסת, למשל הציונות הדתית, השר סמוטריץ', השר איתמר בן גביר ואחרים, שאומרים שכל הסכם כזה או אחר שכולל הפוגה, אפילו הפוגה אולי לא קצרה, אני לא יודע, הם לא הגדירו את זה בזמן, אבל הפוגה מול החמאס ושחרור מסיבי של מחבלים מהכלא הישראלי, מה שיוביל בסופו של דבר גם להפסקת הלחימה, זה הסכם קנייה עם החמאס. הם אומרים שהדבר הזה, ההפך, יוביל אותנו לאסון יותר גדול. באשר להחזרת מחבלים מהכלא הישראלי החוצה, עמדתך היא שזה לא משנה מה, לא משנה כמה, לא משנה מי, צריכים להחזיר את כל מי שרק אפשר כדי להביא את החטופים שלנו הביתה, לא, או שגם לא, את זה לא, מסייגים?
לא אמרתי את זה, חלילה. אבל אני רוצה להזכיר לך ששרי הציונות הדתית, במתווה הקודם שאישרנו בממשלה בחודש נובמבר, שכלל גם שחרור של מחבלים מבתי הסוהר שלנו, וגם הפוגה בלחימה, תמכו במתווה כזה. כלומר, בסופו של דבר, זה עניין של שיקול דעת, ויש לנו מחויבות להחזיר את אותם אזרחים ישראלים שהופקרו בקו המגע, בקו החזית, בשבעה באוקטובר, ואנחנו יודעים שככל שנוקף הזמן, יש סכנות לחייהם, לבריאותם. כמובן, אין דבר כזה בכל מחיר. אני לא דוגל באמירה בכל מחיר. יחד עם זאת, אני מסתכל על המציאות ואומר, מי שחושב שבלי שום מחיר ניתן יהיה לשחרר אותם, אז הוא לא בעיניי אומר דבר אמיתי, בהנחה שיש מחויבות ליעד הזה, וזה
לא, יש מי שאומר שצריך להמשיך להילחם, יש מי שאומר שצריך להילחם בעוצמה, בכל הכוח, להמשיך הלאה, לדחות כל עסקה שהחמאס יציע עכשיו, להכניע אותו צבאית, ואז עסקת החטופים תהיה הרבה יותר קלה.
אני בעד להמשיך בכל הכוח במהלך הצבאי. אני מאלה שמאמינים שרק החרפה של הלחימה יכולה להביא אותנו להישגים, כולל של שחרור חטופים. והדבר הזה הוא בעל נושא, בעל חשיבות וגם בעל דחיפות. המצווה של פדיון שבויים אצלנו היא מצווה בעלת חשיבות. אני מחדד, לא בכל מחיר, לא בתמורה להפסקת המלחמה וויתור על היעדים שהקבינט הביטחוני הציב בראשית המלחמה. אבל לא נכון גם לדחוק לחלוטין את היעד הזה מלוח ליבנו וממחויבותנו.
כולם עסוקים בין היתר גם בשאלת היום שאחרי, והדלפות מהקבינט כמובן גם הם יוצאות החוצה. יש ככל הנראה שתי גישות באשר למי ומה צריך להיות ברצועת עזה אחרי. מה עמדתך בעניין, השר גדעון סער?
אני חושב שיש הרבה יותר קונצנזוס מכפי ש ניתן לכאורה להתרשם. בסופו של דבר, אנחנו, מה האינטרס שלנו? אנחנו רוצים לשמור את חופש הפעולה הביטחוני שלנו. את ה, יש כאלה שיגידו לזה שליטה ביטחונית ברצועת עזה. באותה מידה שאנחנו פועלים ביהודה ושומרון כנגד איומי טרור, כנגד בניין כוח של האויב, כנגד פיגוע שהולך ומתהווה, כנגד תשתיות טרור, באותו אופן אנחנו צריכים לפעול גם ברצועת עזה. יחד עם זאת, איננו רוצים ואיננו מעוניינים לשלוט אזרחית ברצועת עזה, לשלוט בתושבים, לנהל את חייהם, ואני מניח שיכולה להיות כתובת זמנית מסוימת שבה שותפות מדינות ערביות, אבל בסופו של יום מדובר בפלסטינים שהם ינהלו את ההיבט האזרחי. אנחנו צריכים לשמור שאלה לא יהיה לא חמאס וגם לא גורמים אחרים שהם גורמים שמעודדים טרור או מקיימים הסתה נגד מדינת ישראל או נגד או בעד רצח יהודים וכדומה. מעבר לכך, אנחנו צריכים לשמור על העקרונות, אבל אני לא חושב שאנחנו יכולים או יודעים לקבוע מי כן, מעולם לא היה לנו בזה רקורד מאוד משובח של בחירת מי שישלוט בקרב שכננו, אבל אנחנו כן יכולים לעמוד על העקרונות שמגינים עלינו ועל הביטחון שלנו ועל החיים שלנו, וזה בסופו של דבר האינטרס האמיתי שלנו פה.
כחבר הקבינט, אתה מתרשם שבחדרים...
זה לומר בפנים... את הדברים, למרות שאני בשעתו הצבעתי נגד תוכנית ההתנתקות, כשהביא אותה אריק שרון, וחשבתי שטעות לעקור את היישובים.
כן, אבל היום אתה לא תומך בהחזרתם.
אני חושב שהיום, זה לא, קודם כל, זה גם לא ריאלי, וזה גם לא יעד מוסכם, שנקבע בין יעדי המלחמה להקים מחדש את אותם יישובים בחבל עזה.
כשאנחנו רואים את הקבינט וכשאתה נמצא בתוכו, אתה מתרשם שהשיח של השישי באוקטובר באמת מאחורינו, כי בתקשורת נראה שהוא עדיין בשיא כוחו ואנחנו רואים תדוחים.
לצערי בוודאי לא לגמרי, ומאוד חשוב לכולנו להבין את המציאות שבה אנחנו חיים, שהיא נחשפה לנו בשבעה באוקטובר. הרי בסופו של דבר זאת הייתה מציאות גם קודם לכן, ורק השאלה כמה בחרנו להדחיק אותה. אני הזהרתי גם בשנה הקשה האחרונה, שאנחנו עם הדבר הזה שדהר אותה מחלוקת פנימית קשה סביב ההפיכה המשטרית או הרפורמה המשפטית, כל אחד יבחר את הכינוי שהוא רוצה, אנחנו גם מסכנים את הביטחון הלאומי. היום אנחנו מבינים ולא יכולים שלא לזכור שהאויב שרצח בנו בשבעה באוקטובר ושנגדו אנחנו נלחמים גם היום, לא הבחין בין חילוניים ודתיים, בין ימין ושמאל, הוא רצח ואנס ושרף וחטף, רק הספיק לו שאנחנו יהודים. מעבר לזה לא עניין אותו שום דבר אחר. וזה מחייב אותנו להבין שאנחנו כמדינה במאבק, כחברה במאבק, אין לנו פריבילגיה להתמכר למה שאני קורא מלחמות היהודים, באזור שבו אנחנו מוקפים באויבים.
אם אנחנו נוותר על מלחמות היהודים, אפשר לסלול חזרה את דרכך לליכוד?
זה לא עומד על הפרק. אני הקמתי לפני קצת למעלה משלוש שנים את תקווה חדשה, מתוך ראייה שצריך להביא לשינוי במדינה, והתראתי על דברים מסוימים שמי שבוחן את המציאות מאז ראה אחד לאחד שצדקתי בהם. ובסופו של דבר תקווה חדשה היא גם מובילה את הערכים המקוריים שהיו לליכוד בתקופת מנחם בגין ויצחק שמיר בעבר, ואם אתה רואה מחבריה ומייצגים אותה בכנסת, מדובר באנשים שהם היו בעבר בליכוד ומאמינים בערכים המקוריים ובדרך המקורית של תנועת הליכוד. אני היום לא רוצה להיכנס מעבר לזה להיבטים פוליטיים, לוויכוחים פוליטיים. אנחנו היום יושבים...
לא, היו שמועות שראש הממשלה הציע לך, ושוחחתם, ו...
אני לא, קודם כל יש לנו בהחלט שיחות, ושיחות טובות, אבל הן עוסקות בנושאים הביטחוניים והמדיניים, ולא עוסקות בעניינים הפוליטיים בימים הללו, אבל מאחר ששאלת, אני מבהיר, זה לא דבר שהוא עומד על הפרק, אני מוביל את תקווה חדשה, ומתכוון לעשות זאת גם בשנים הבאות.
והשותפות עם השר בני גנץ ומפלגתו...
אנחנו כבר יותר מדי עוסקים בהיבטים פוליטיים. אני לא חושב שעם ישראל היום מתעניין יתר על המידה בנושאים הפוליטיים. עם ישראל נמצא במלחמה, משלם מחירים כבדים. אני בעצמי, אתה יודע, תחת רושם ההלוויות והמפגשים עם משפחות החטופים, וכל השאלות הפוליטיות תחכנה ליום שאחרי. זה לא הזמן לפוליטיקה.
טוב, ביום שאחרי יש שאלות הרבה יותר קשות מהשאלות הללו.
הקמנו ממשלת חירום, כרגע אנחנו כולנו ביחד מחזקים את עם ישראל, מחזקים את הלוחמים בחזית, מחזקים את מדינת ישראל מול לחצים שיש מבחוץ, ושחשוב לעמוד מולם כולנו יחד. זה היום הדבר החשוב.
אוקיי, אז לסיום, באמת לא בזווית הפוליטית של העניין, כי באמת אולי פחות נעסוק בזה עכשיו, אבל אתה כן מדבר על אחדות ועל ממשלת חירום. יש במקום לצרף הרי עוד מפלגות. אתה יודע למה השר אביגדור ליברמן לא מצטרף, יאיר לפיד לא מצטרף. אין דרך למצוא באמת איזה קונצנזוס יותר רחב ממה שיש היום?
הלוואי שהיה, ואני... בהחלט קורא בוודאי לידידי אביגדור ליברמן וגם ליאיר לפיד להצטרף לממשלה כזאת, לחזק אותנו, לחזק את עם ישראל. שאני אומר אותנו, זה לא לחזק את הממשלה, זה לחזק את עם ישראל ואת הלוחמים ואת מדינת ישראל באמצעות הצטרפות לממשלת חירום. ואני מאמין בכל ליבי שזאת הדרך הנכונה בימים אלה, ואם אני אזהה שיש לי הזדמנות, ובסך הכל אני מדבר גם עם ליברמן וגם עם לפיד, אני בוודאי אשתדל לסייע לכך.
השר גדעון סער, חבר הקבינט, יושב ראש סיעת תקווה חדשה, תודה רבה על הדברים כאן, ושיהיה בהצלחה. בשורות טובות.
תודה רבה, תודה רבה וערב מבורך.
בשורות טובות. אנחנו מכאן לקובי פינקלר, שלום קובי.
שלום, שלום, אבי, ערב טוב.
ערב טוב. בוא נסכם עוד יממה של לחימה, בעיקר באזור חאן יונס, רפיח גם, התקפות מן האוויר וגם פעולות קומנדו. בצהל אומרים, חיסלנו עד כה 10,000 מחבלים ברצועת עזה, לא, בעזה, יותר נכון. מה אתה יודע לומר היום?
כן, נקודה מרכזית חשובה, אני משוחח היום עם בכירים בחטיבה 646. וזו חטיבה שנלחמה בצפון רצועת עזה, עברה למרכז, תעבור עכשיו לאזור הדרום, והם מגלים לנו עובדה מעניינת. ראשית, על לגבי האירוע של הבבא סאלי, הם קיבלו מידע מודיעיני, לפיו יש כמות גדולה מאוד של רקטות שמכוונות לכיוון המתחם של בבא סאלי. הם מגיעים לשם בכוחות, משמידים את הרקטה, ואנחנו שוב מוסיפים, נכון שהיה ירי, אבל אנחנו מוסיפים לכך עוד 30 רקטות נוספות, ועשרות רבות ש... נתפסו במקום. בנוסף לכך, נתפסו בפשיטה של אותה חטיבה גם מידעים על תוואי מנהרה שחוצה גם את נחל עזה. כלומר, מחבלים או גם אזרחים, אבל בעיקר מחבלים שהצליחו כנראה לעבור בימים הראשונים של המלחמה, כולל שבועים ונעדרים מן הצפון אל הדרום, דבר בהחלט חשוב. וגם גילו גם טילים של קרקע אוויר כנגד המטוסים, ברוך השם שזה לא צלח. המנהרה הזאת הושמדה, וכך אפשר לסכם את יום הלחימה הזה עם הרבה מאוד פעילות סביב חאן יונס, בעיקר כיתורה של חאן יונס, זהו המסר הערב הזה.
קובי פינקלר, תודה רבה לך על הדיווח הזה כאן. יוצאים לפרסומות ונשוב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו כמובן לסיפורים הקשים, הכואבים, המצערים שמלווים אותנו בימים האחרונים. אתמול הובאו למנוחות הרבה מאוד חללי צה"ל. גם היום המשיכו הלוויות, ואנחנו אולי עכשיו נקרא כמה שורות מתוך מכתב שכתב אחד ההרוגים אלקנה ויזל, שמקום דמו. כל חייל לפני שיוצא לקרב, כותב איזה כמה שורות למשפחתו, במקרה וחלילה יקרה לו משהו, המשפחה מקבלת את המכתב הזה. וגם אלקנה ויזל, שהובא אתמול ממש בשעה הזו, הובא למנוחות, כותב כך, אם אתם קוראים את המילים האלה, כנראה שקרה לי משהו. קודם כל, במקרה שנחטפתי לשבי החמאס, אני דורש שלא תעשה שום עסקה לשחרור של אף מחבל כדי לשחרר אותי. הניצחון המוחד שלנו יותר חשוב מהכל, אז אנא פשוט תמשיכו לפעול בכל הכוח כדי שניצחוננו יהיה כמה שיותר מוחץ. אולי נפלתי בקרב, הוא ממשיך וכותב. כשחייל נופל בקרב זה עצוב, אבל אני מבקש מכם שתהיו שמחים. אל תהיו עצובים כשאתם נפרדים ממני. תשירו הרבה, תטעו בלבבות, תחזיקו אחד לשני את הידיים ותחזיקו זה את זה. יש לנו כל כך הרבה על מה להתגאות ולשמוח. אנחנו דור של גאולה. אנחנו כותבים את הרגעים הכי משמעותיים בהיסטוריה של העם שלנו ושל העולם כולו. אז בבקשה מכם, תהיו אופטימיים, תמשיכו לבחור בחיים כל הזמן, חיים של אהבה, של תקווה, של טוהר, של טהרה ואופטימיות. תסתכלו לאנשים היקרים שלכם בלבן של העיניים ותזכירו להם שכל מי שעובר עליהם בחיים האלה, כל מה שעובר עליהם, שווה את זה כמובן, שיש להם הרבה בשביל מה לחיות. תחיו, אל תפסיקו לרגע את העוצמות של החיים. בצוק איתן כבר נפצעתי, הייתה לי את הבחירה להישאר מאחור, אבל אני לרגע לא מתחרט על כך שחזרתי להיות לוחם. להפך, זאת ההחלטה הכי טובה שהחלטתי אי פעם. כך הוא כותב. ואנחנו מיד רוצים לשמוע עליו קצת יותר. על אלקנה ויזל, נעשה את זה ממש עוד מעט. עכשיו אנחנו עם עורך הדין אבי בלום, שלום אבי.
ערב טוב.
ערב טוב, אז אנחנו בתוך כדי מלחמה, גם המחיר כבד וכואב, ושוב הדיונים על עסקה כזו, עסקה אחרת, הדיונים האלה חוזרים לקבינט. מה אתה שומע מתוך, אתה יודע, אני לא מדבר על הדלפות, אבל מה אתה כן שומע, כי אתה שומע את היום סמוטריץ' אומר לכנס דחוף את הקבינט, לא ייתכן שתהיה הפסקת לחימה במסגרת עסקה. אתה יודע באמת לומר שיש משהו על הפרק?
מה שאני שומע, שבניגוד לכל מה שאנחנו מקבלים את הרושם, כן. שיש קבינט מפולג בין גנץ, אייזנקוט, אל מול נתניהו, אם תהיה עסקה על השולחן, עסקה אמיתית על השולחן, שהמשמעות שלה הוא לא, המשמעות שלה היא לא הפסקת הלחימה, לא, אני לא מדבר על הפסקה, אלא הפסקת הלחימה באופן גורף, בכל אפשרות לחזרה, מה שהחמאס דרש בתחילה, תהיה הסכמה פה אחד של חברי קבינט המלחמה, וזה בסוף מה שיקבע, סמוטריץ' יכול להסכים בדיעבד, או לא להסכים, ראינו גם בעבר, שכשבן גביר התנגד העסקה עברה, עסקה כזאת תעבור, ולפי מה שאני שומע, יש נכונות ראשונה שרואים מכיוון החמאס, לעסקה שלא כוללת דרישה שלו לסיום הלוחמה, כנראה שמה שקורה בחאן יונס, שסינואר מרגיש את המגף מעל הצוואר, משפיע מהבחינה הזאת. וצריך להבין כאן את הדילמה מבחינתו של סינואר. מצד אחד, החטופים, זו הערובה שלו לכך שהוא יכול להישאר בשלטון, ובעצם זה התעודת ביטוח שלו. מצד שני, ככל שצהל סוגר עליו, אז הוא צריך את החודש, חודשיים האלו, בשביל לנסות להיערך מחדש. זו דילמה קשה גם לישראל, גם לא.
ברק סר איתנו לקו, שלום ברק.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אז באמת הדילמה היא קשה. יושבים חברי הקבינט, הם ישבו והצטרכו לקבל החלטה, חטופים מצד אחד, מול מחיר מאוד כואב, כבד, שצריך לתת לחמאס. אין כרגע פרטים ממש מהי העסקה, אבל ברור שאם היא תהיה כזו, זה ידרוש שחרור מסיבי של מחבלים עם דם על הידיים, זה ימי הפוגה, ולא יודעים בדיוק מה האורך של ימי הפוגה, ועוד ועוד דרישות, והכנסת עוד סחורות לרצועת עזה וכספים. אז מצד אחד, או שזה נקרא כניעה לחמאס, או שאתה יודע, אין ברירה, כן קנייה, לא קנייה, אין ברירה.
אז אני, קודם כל, לצערי, אני לא כל כך מסכים עם חברי עורך דין אבי בלום. אני חושב שחמאס משתה בנו, משחק ברגשות של הציבור הישראלי, ממשיך במלחמה פסיכולוגית. נכון להיום, אני אומר לך, נכון להיום.
אני חושב שבשלב הזה ברק, אין נכונות של חמאס, אין נכונות תמיד
ממש לא, ממש, ממש לא, ממש לא, זה משחקים,
למרות הרושם של חברי קבינט המלחמה,
למרות הכל, אני אגיד לך מה אין לך רוח, חמאס מרגיש שהוא אכל אותה בפעם הקודמת. הוא לא ציפה שצהל יחדש את הלחימה בכזו עוצמה. הוא חשב שהשחרור הזה ימתן את המלחמה, אולי יגרום למשהו בעצימות הרבה הרבה יותר מוכנה, והופתע מאוד מזה שצהל חזר במלוא הכוח, במלוא העוצמה. זה הנכס, החטופים הם הנכס היחיד שלו. אין זולת החטופים, אין להם שום דבר. הם דורשים דבר אחד, סינואר והאח של סינואר ודף, שחוששים לחייהם, דורשים הפסקה מוחלטת של המלחמה, שלנו לא רק הפסקה מוחלטת, הם דורשים ערבויות בינלאומיות להפסקה המוחלטת הזאת.
מהקבינט אני מבין שהדרישה הזאת, הם נסוגו מהדרישה הזאת, והמשחק שלהם יהיה עם כך שהם ישירו חלק מהחטופים כקלפי
אני אומר לך,
במודל הפסקה קודמת.
לפי מה שאני שומע, חמאס לא מוכן לשום דבר זולת הפסקת לחימה, הפסקה, לא השהיה ולא חודשיים, את ההצעה לחודשיים, כמו שאתם זוכים, דחו אתמול על הסף. רוצה לומר, אנחנו לא רוצים את כל ההפוגות, אלא אנחנו רוצים הפסקה ונסיגה של צהל מוחלטת, וערבויות בינלאומיות, קרי מצרים, ארצות הברית, קטר ואחרות, לזה שישראל לא מיד לאחר שתקבל את החטופים, תחזור. פחות מעניינים אותם בשלב הזה האסירים, יותר מעניין אותם, וזה בראש מעייניהם, הפסקת המלחמה. הם רוצים שהמלחמה תתפסק, בין היתר, כמו שאמרתם, בגלל ההסתערות הגדולה בח'אן יונס והחשש האמיתי לחייהם. ולכן אני אומר לכם שנכון להיום, אני לא יודע מה יהיה בימים הקרובים, בעתיד הקרוב, נכון להיום זה אחיזת עיניים, זה משחק של חמאס, זו הולכת שולל,
זה מלחמה פסיכולוגית. ברק, לפי מה שאתה אומר, וסליחה שאני נכנס לדבריך, אבל לפי מה שאתה אומר, חמאס בעצם מצליח לשחק בנו, והוא גורם לכך שהממשלה, לפני שהוא נותן תשובה, מניחה כל הזמן את
חד משמעית. היום שמעתי, היום שמעתי משגע גורם מדיני בכיר שאומר שהם הקשיחו את העמדות שלהם, קרי ממשיכים לשחק משחקים, זו מלחמה פסיכולוגית, עוד אחת במסכת ארוכה מאוד שמסכה מלחמה פסיכולוגית שחמאס מנהל, בשלב הזה אני לא יודע כאמור מה יהיה בעוד כמה ימים בח'אן יונס, יכול להיות באמת שהלחץ הגובר בח'אן יונס ברפיח, במקומות האלה ששם הם יושבים יכריע והם בסוף יאלצו, בעל כורחם ללכת לעסקה, נכון להיום הם רחוקים משבירה, הם דורשים הפסקת לחימה, על זה אף אחד בישראל לא מוכן לחתום להם, ובטח לא להתחייב באופן כזה שיהיו ערבויות בינלאומיות, ולכן לדעתי אין עסקה באמת מוחשית על הפרק בטווח הנראה להם.
אני רוצה רק להוסיף עוד כוכבית ששמעתי מאחד מחברי קבינט המלחמה, שהוא אמר, אני גם הייתי סקפטי בפעם הקודמת, ולא חשבתי שאפשר להביא לכאן 100 איש ואישה מבוגרים, נשים, ילדים, והתברר שכשהמתווך הקטרי אומר שהוא יודע להביא את החמאס, הוא יודע, ואם המתווך הקטרי רומז שגם הוא יכול לעשות את זה הפעם, אני בעד לתת לו צ'אנס. מעניין, ובוא נראה
איך... אני אומר לך שאני שומע דווקא, שאם נראה תכונה במצרים, לא בקטר, במצרים, שהיא כנראה הרבה יותר אפקטיבית, בימים האלה, בכל מה שקשור ליכולת שלה לאכוף עסקה או בכלל לאכוף צעדים עם חמאס, אם נראה תכונה במצרים, נראה שם כל מיני באמת תדרוכים על זה שמשהו מתקרב, נדע שזה רציני. אני שומע בינתיים שזה לא המצב. אני אומר, הלוואי שזה יקרה, אני לא רואה זה על הפרק, אני לא רואה את הדברים האלה קורים בשלב הזה, כי אף אחד בישראל לא יהיה מוכן להתחייב להפסקת לחימה ולהפסקת תקוחות, כי מבחינת ישראל זה מצב שהיא לא יכולה להרשות לעצמה, להשיג עכשיו את הכוחות, לסיים את המלחמה, ובעוד כמה ימים לתת למשפחת סינואר, לצאת, לשבת על הקורסה התורנית בחורבות ח'אן יונס, ולסמן וי עם היד, וניצח.
טוב, זה ברור שיש מחיר, שאלה מהו? אנחנו באמת לא יודעים, אבל אני שומע משניכם את הוויכוח הזה ביניכם, באמת מהם הצדדים, אבל לסוף על כתפיהם של חברי הקבינט יש החלטה מאוד מאוד קשה, מורכבת, יש לה גם השלכות, וגם צריך לזכור שיש בממשלה הזו כאלה שאולי התנגדו לעסקה, יש לזה גם משמעות פוליטיות לעניין. אני רוצה לדבר איתכם על השיח שחוזר אלינו, השיח של השישי באוקטובר. שוב, נתניהו מדבר על האולפנים, ובאולפנים מדברים על נתניהו, הכל בסדר, זה לא שהכל בסדר, אבל כך זה מתנהל. ואני שואל אתכם, אתה יודע, כל אחד ככה בתורו ינסה להביא את זווית ראייתו של הסיפור הזה, עד כמה בכלל העסק הזה בר תיקון? האם אנחנו צריכים להשלים עם העובדה הזו, המצערת, הכואבת מאוד, שלא משנה מה יקרה, מה קרה, יש מלחמה, יש יום עם 21 הרוגים, מחירים קשים וכואבים, אין מה לעשות, השיח הפוליטי, המתנקר, ימין נגד שמאל, שמאל נגד ימין, האשמות נגד נתניהו, בזמן מלחמה, כשהן לא ענייניות בחלקם, זה חלק מהריטואל, וזה מה שיקרה, וזה מה שימשיך. האם צריך להשלים עם זה, עורך דין אבי בלום?
תשמע, אני חושב שהכל צריך לבוא מהשטח. אנחנו שומעים את קולות החיילים, אתה יושב, מדבר עם אנשים, אתה רואה את ההורים של הנופלים, איך הם מדברים. זה דבר מדהים. מצד שני, כשאתה מגיע לכנסת, כולל היום, עומד לך יאיר לפיד, והוא מדבר כביכול על השיח של השישי באוקטובר, הוא תוך כדי זורע רעל ותבהלה ו... חוזר לכל השיח הזה, אבל למה לדבר רק על הצד השני? אנחנו רואים גם מהצד שלנו, כל מיני אמירות של טלי גוטלי, ואמירות של אמסלם שהוא מדבר על הרמטכ"ל, הוא מכנה אותו ילדיים קוקיות. אני חושב שלכל חבר כנסת ושר, שיש לו רגע של אחריות, כך תשסניקים למשל, שהם מדברים בשיח אחר, אבל זה לא מספיק. הם צריכים גם לעמוד, כל אחד מתוך המחנה שלו, כשהוא שומע קול, שהוא חוזר לשיח של השישי באוקטובר, צריך לגנות אותו. גם חברי הכנסת החרדים, אנחנו תמיד דיברנו על זה שאנחנו בצד הימני, זה בסדר, אבל אפשר לגנות שיח כזה. זה לא השיח של הספרדיות המתונה של ש"ס, זה לא השיח גם של יהדות התורה. אני אומר, בחלק שלנו החרדים, ורק אדבר על החלק של האחרים, אנחנו חייבים לנקוט עמדה. ואם אנחנו גם רוצים להיות קצת כדאיניקים, אז בסוף זה יגיע גם אלינו, כי אם השיח של השישי באוקטובר יישאר פה, הוא יחזור, בסוף אש ההסתה תגיע גם לחרדים. נקודה אחרונה, לא אגזול מהזמן של ברק, שימו לב לליברמן. אני אומר, אפשר ללמוד מאיווט בתקופה הזאת איך מדברים. לא תוקף אישית אף אחד, נדבר גם על החרדים בכבוד. אם הוא יכול, גם אנחנו יכולים.
ברק?
אני אומר, מאוד מאוד היה ככה הלוואי שזה היה, אתה יודע, זה סוג של קונצנזוס, סוג של דבר שאתה יכול להגיד שהוא יקרה, והלוואי שהוא יקרה, אבל אנחנו כבר 3.5 חודשים, עקובים מדם לאחר פתיחת המלחמה, ולצערנו הרב, מה שהיה הוא שיהיה, זה המצב, עם כל הרצון באמת הקדוש, הייתי אומר אפילו, באמת הטהור של הלוחמים, שאנחנו שומעים אותם השכם והערב, מבקשים אחדות, מבקשים שיח אחר, מדברים על זה שבאמת כולם, דתיים, חילוניים, שמאל, ימין, כולם מאוחדים בפנים, בחוץ זה לא המצב, אנחנו שומעים את השיח כמו שאבי אמר, והשיח הוא בדיוק, אבל בדיוק כמו שבאוקטובר למעט, אני מסכים ב-100% עם אבי לגבי אביגדור ליברמן, שבאמת, אני חושב שהוא מהיחידים, כמובן ש"ס, שבאמת אתה שומע, אתה באמת לא שומע התבטאויות בוטות כלפי אף אחד, אלא להפך, השתתפות וסולידריות עם כל צורך.
ברק, אבל אתה מכיר את המערכת, אין איזה מישהו שאפשר לשאת אליו עיניים?
אין, תראה, המחלוקות רק התחודדו.
בקיצור.
אתה היית עדין ולא סיפרת למאזינים, על כל מיני אמירות שהיו היום, הזכרת את טלי גוטלי, ומה שאמרו על טלי גוטלי, ומה שקרה היום עם עידית סילמן. אני אומר לכם שזה, אתה יודע, לדעתי, אפילו בוטה יותר במובנים מסוימים ממה שהיה לפני המלחמה, עד כדי כך. לא רק שחלה רגיעה בשיח, ולא רק שחלה התמתנות, ולא רק שאנחנו אולי נקבל כאן באמת מדינה עם טמפרמנט אחר, ועם באמת... זה לצערי אפילו הופך להיות בוטה יותר, למרות המלחמה, למרות ההרוגים, למרות הטבח ולמרות כן. הטראומה שכולם.
ברק סרי, עורך הדין אבי בלום, כן, זה השיח, ובואו נמשיך אנחנו לפחות לנסות להשפיע עליו לטובה. תודה רבה לשניכם. בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם הגברת גליה ויזל. שלום גליה.
גילה. שלום וברכה.
קראנו לפני כמה דקות את השורות שאלקנה, הבן שלך, שם מקום דמו, כותב, תשמחו, תאהבו את החיים. יש לנו הרבה סיבות למה לחיות. זה קצת מלמד על דמות, על אופי, על אישיות של בחור עם הרבה מאוד שמחת חיים. מה את יכולה לספר עליו?
באמת בחור מיוחד שכלפי חוץ הוא היה נראה ככה איזשהו שובבון בעל משפחה, אבל בפנים שלו היה לו עומק, היו לו עומקים מאוד מאוד עמוקים. אלקנה אהב מאוד מאוד ילדים, מאוד, ולכן הוא בחר לעבוד במערכת החינוך, וכל שנה כשהוא היה אומר אני עוזב, הוא לא עזב, אלא נשאר, כי רואה ערך מאוד מאוד גדול לחנך ילדים, כי ללמד כל אחד יודע. אבל לחנך ילדים ולהוביל אותם וליצוק תוכן לתוך החיים שלהם ומשמעויות, זה אחד התפקידים הגדולים של מורה, של מחנך, ואת זה הוא ידע לעשות נהדר. הוא לא הסתפק בזה, הוא לא הסתפק בזה. הוא גם עבד בעמותה שנקראת פתחון פה. זו עמותה שמעבירה סדנאות בבתי ספר יסודיים בנושא מוגנות ילדים. אז גם בזה הוא ראה ערך מאוד מאוד גדול, וביום החופשי שלו הוא היה עובד שם. ושומעים אותי?
כל מילה, כן.
לא, חשבתי שזה התנתק.
כן.
והיה לו עוד עיסוק, הוא היה להטוטן. ובגלל שהוא היה מורה, והיו לו ימים חופשיים וחופשות וחול המועד וכאלה דברים, אז גם היה לו עסק של להטוטנות, והוא היה מאוד מקצועי בזה, והוא... אפשר להגיד שהוא שימח אלפי ילדים בכל מדינת ישראל, הוא הגיע לכל מקום שהזמינו אותו.
עוד שהוא כתב, כמה הוא מדבר על השמחה ולהיות שמחים, עכשיו זה ככה מתחבר עם הדמות שאת מתארת, ועדיין הוא אב לארבעה ילדים, יש לו גם אח תאום שיבדל לחיים, כלומר הוא ניהל בית, היה אבא לארבעה ילדים, ועדיין מצא את הזמן להיות להטוטן ולהתנדב בעמותה ההיא.
כן.
כן, זה באמת...
כן, כן. הוא היה, אלקנה היה מאוד מעשי, מאוד תכליתי, מאוד מתוקתק כזה. זאת אומרת, הוא ידע לנצל את הזמן ולא לבזבז אותו. מה?
אני שומע, אני אומר... שאנחנו שומעים לצערנו ככה על חללים והמקרים הקשים האלה, כל משפחה גם לוקחת את זה אחרת. אני שומע אימא עם תעצומות נפש, ככה את מדברת בביטחון, בעוצמה, ביישוב הדעת.
במשך היום שבאו לפה אנשים, והיה פה מקודם הסמחת ועוד כל מיני אנשים מהצבא שאני פחות רוצה לפרט, שקצת התחילו לתת לנו אור על מה שהיה שם, אז אין מה לעשות, זאת אומרת, הוא בן שלי, הוא בן שלנו, נכון, אבל אני אמרתי בהספד, שאני יכולה להקריא, ואם אתם רוצים, זה יבטא את מה שאני מרגישה, ואז אולי תבין, זה לא תעצומות, לא קונים תעצומות במקולת. אבל המלחמה הזאת הפכה אצלנו כל מיני דברים, וגם אצלי המון חשיבה והמון... כאילו שינו אצלי המון המון דברים, ואני הולכת עם זה, יש לי עוד בן שהיה מגויס, ועוד חתן שהיה מגויס, תקופה לא פשוטה, וגם ככה נדרשנו להמון תעצומות נפש, ולהחזיר את הגלגל אחורה אי אפשר, אבל כן מותר להגיד שבנקודה הזאת שהיה אירוע, זו נקודה שהייתה יחסית מאוד קרובה לגדר, פחות מקילומטר, והמטרה שם הייתה לשטח את האזור כמה שיותר, כדי לתת איזשהו טווח ביטחון, וזה מה שהם עשו.
כן. הוא גם נפצע בצוק איתן, הוא כותב, הוא למרות זאת בחר לחזור.
אלקנה נפצע בצוק איתן.
באיזה רמה? פציעה
קלה יחסית.
אוקיי.
לא, זו הייתה פציעה, היה לו נס מאוד מאוד גדול, הם היו באזור זיקים, והם יצאו להתרננות, וזה היה הליכה רגלית, ו... קצת, לא הרבה אחרי שהם התחילו לצאת, נפלו פצמרים בטור באמצע, והם המשיכו ללכת, והוא אפילו לא קלט שהוא נפצע, הוא התחיל לעזור לאחרים, ואז פתאום הוא אמר שם למפקד, רגע, אני חושב שקרה לי משהו ביד, והמפקד רואה שהחולצה שלו קרועה וכל היד מדממת, אז הוא אומר לו, תגיד, אתה בסדר? אתה פצוע? אבל בנס, זה נגמר באמת בחסדי השם, פציעה מאוד מאוד קלה, אבל אז הוא קצת נפלט מהמילואים, וכשהתחילה המלחמה הנוכחית, הוא ישר, הוא אמר לאשתו שהוא חייב לחזור, ולא כל כך רצה, היא ביקשה שהוא יישאר בבית, ואז ככה אחרי זה נדמה לי שבועיים, מתחילת המלחמה הם קיבלו החלטה משותפת, שהוא כן התגייס, ואז הוא חזר ל... לחטיבה שלו וביקש להתגייס, ומאחר והוא חירניק, אז ברוך הבא, אז כן. תראו לו מיד תבוא. ואני רק רוצה לספר נקודה שבאמת באמת מהירה מי הוא היה, מבחינת גם היכולת שלו והרצון שלו לעזור לאחרים.
כן.
היה פה מישהו מהחטיבה, לא משנה, דמות מוכרת, שהוא יושב שם בחמל, והוא הקריא לנו תכתובת, והוא מכיר אותו טוב, כן, באותה חטיבת מילואים. איך שהתחילה המלחמה, יומיים אחר כך, אלקנה התקשר אליו ואמר לו, כל מה שאתם צריכים ברמה של כמויות, תגידו לי ואני הולך לארגן, כי הוא נורא רצה לעזור מבחוץ. אז הבן אדם הזה, כאילו, אמר לנו, הבן אדם לא מבין על מה הוא מדבר, אז כדי לא לנפנף אותו, אני אשלח לו בוואטסאפ רשימה של 500 פנסים, 500 שנוקרים, כאילו, ואז
משהו,
הוא יבין
משהו לא ריאלי, כן, לא הוריד אותו
לא
מזה.
משהו לא ריאלי, ואז הוא ירד ממני. והוא מספר, אני ידעתי מזה, אבל לא ידעתי לפרטי פרטים, ידענו. לא עברו יומיים שלושה, הוא ארגן את הכל, אני לא יודעת איך, אני זוכרת שהוא אסף כסף, תרמו לו, אני לא יודעת אם זה היה ברמה של 500, אבל לפי מה שהוא תיאר, הוא התקשר אליו אחרי יומיים שלושה, ואמר לו, הם כל הזמן מדברים ביניהם אחי אחי, אני מגיע, הם ישבו אז בסעד. אז הוא אמר לו, אני מגיע קרוב כי לא ייתנו לי לעבור, תבוא למחסום. ואז הוא מתאר שהוא מגיע, והאוטו היה... הסוברו שלו הייתה מפוצצת ברמה שהוא אמר שהוא בכלל לא מבין איך הוא ישב על ההגה. הכל היה שם דחוס בארגזים שבעצם היו צריכים, כן, וזה בעצם דברים שהיו צריכים להיות ממולאים בשתי מכוניות, לא באחת. וכשהוא בא לפגוש אותו, אלקנה כבר פרק הכל, והוא אמר לנו, הבחור הזה, אני לא אנקוב בשמו, כי הוא מישהו מוכר, הוא אמר שהוא פשוט עמד שם בהלם, הוא לא האמין שתוך יומיים שלושה אפשר לגייס את כל הכמות הזאת.
וואו. איש חסד. ואנחנו נתפלל ונלמד לילו נשמתו של אלקנה בן גליה.
גילה.
כן.
גילה
ויזל. שיהיה בשורות טובות. תנוחמו מן השמיים. עם ישראל איתכם. תהיו חזקים.
תודה.
בשורות
טובות. תודה גם עם שאר החיילים, תשמע.
כן, כן.
21 בדקה זה אירוע קשה.
ברור, ברור.
שלצערנו התנהל על מי מנוחות עד שהמחבלים הארורים האלה שלחו את הטילים.
השם יעזור, השם מקום דמו, תודה רבה, בשורות טובות, תהיו חזקים. אנחנו נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית. אבי מימרן.
כתבנו בכנסת מוטי אלפרין, שלום, ערב טוב.
ערב טוב אבי.
ביוק בשבוע שבו אנחנו נחשפים לעלות של מחיר הפקת תוכנית בודדת יחידה בתאגיד השידור כאן 11, תוכנית תחקירים, 600 אלף שקל לתוכנית. אתה גם חושף לנו את הדיון ואת הוויכוח, העימות הסוער בין השר יריב לוין לבין הנציגים האחרים בוועדה על קיצוץ בתקציב תאגיד השידור, מה היה שם?
כן, אז למעשה היום מתקיים דיון בוועדת שרים לחקיקה, רוצים לקצץ שם מתקציב הספריות הלאומיות, כמובן זה דבר שחשוב גם למגזר החרדי, והשר יריב לוין מופתע שם מהדרישה הזאת, והוא שואל למעשה למה לא לקצץ בתאגיד השידור, מה שהזכרת מקודם, שהתקציבים שם כל כך גדולים, הוא טוען שהתקציב בכלל עומד על מיליארד שקל בשנה, סכום משמעותי מאוד, הוא אומר תקצצו איזה 2.5% מזה, ולא תצטרכו לקצץ בתקציב הספריות. עכשיו, לוין שואל שם את נציגי משרד האוצר, האם הם בכלל חשבו על אופציה כזאת, אז הם אומרים שלא, שלא היה להם זמנים, ולוין מרים את קולו שם, לא פחות, והוא אומר להם, בסוף תאגיד השידור לא מנהל, לא מערכת בריאות, לא מנהל בתי חולים, מה שהוא רק עושה זה מפיק ומשדר, ואין טעם לתקציב כל כך גבוה. אז נציגת האוצר שנוכחת בדיון מנסה להסביר שהיא לא פקיעה בתקציב של התאגיד, אבל הם בהחלט יבחנו את הנושא, כי זה כרוך בבדיקות משפטיות. לוין מחזיר לשם בצעקות, ביקשתי שתביאו מישהו שבקי בתקציב הזה, אני רוצה שתדונו בדרישה ובאפשרות לקצץ מספר גבוה של כסף מתאגיד השידור הישראלי. בסוף, כשמסתיים הדיון, אז הנציגה מוסיפה שם, אנחנו התחלנו את התהליך הזה, נתן לכם תשובות בקרוב.
מוטי אלפרין כתבנו בכנסת, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לגאון הרב שניאור זלמן רווח, המכון למצוות התניות בארץ.
שלום וברכה, ערב טוב לך ולמאזינים.
הגיע ליל ט"ו בשבט, יש לנו 5 דקות הרב, מה הדברים החשובים ביותר שהמאזינים צריכים לדעת רגע לפני שהם פותחים את שולחן סדר ט"ו בשבט?
טוב, אז אם אנחנו מקציבים להם 5 דקות לאירוע הזה, אז אנחנו נצטרך מאוד מאוד לצמצם להם ונאמר את הדברים העיקריים. ראשית, צריך לזכור שט"ו בשבט, שהוא ראש השנה לאילנו, דבר חשוב, נקרא בסגוליות שיש בו ובפירות וטורחן ואת החרקים, מה שאוהבים, הכל הכל הכל, אבל באמת באמת האמיתית של היום זה לפני הכל המשמעות האמיתית ומצוות התלויות בארץ. בעצם התחיל העניין מה לאילן, וראש השנה לא שומע, הוא לא נידון ביום, בעצרת אילן. יום זה דבר אחד חשוב. השינוי הקריטי והחשוב ביותר שיש בין הגדרת שנים למעשרות, בין שנה לשנה. כולנו יודעים...
הקו קצת קטוע, רב, קצת קטוע. התחלנו לשמוע טוב, אבל נהיה קצת קטוע, בוא ננסה לשפר.
אני מקווה שזה בסדר.
כן, עכשיו יותר טוב.
אני אומר שוב, בשנים א', ב', ד' וה' לשמיטה, מעשר שני. ג' וו', מעשר אני. יש לנו הלכה שנלמדת מהפסוק היוצא הסדה, מעשרים משנה על חברתה. מה זה שנה? מה זה חברתה? תחלופת שנה בירקות זה א' בתשרי, בפירות זה ט"ו בשבט. בעצם היום הזה, הלילה הזה, אם היה לנו פרי, אגב, הוא אחד ויחיד, זה האתרוג. שולחים בו אחרי לכיתה, זה היה מאוד ברור. אם אני אלקוט אתרוג קודם כניסת ט"ו בשבט, ודקה אחרי השקיעה, אני לא יוכל להסר מזה על זה. כי בפירות ט"ו בשבט, התאריך הוא בעצם היום הזה. בפירות הרגילים זה חנתה. כלומר, מתי מגיע אפריל לשליש? לפני ט"ו בשבט או אחרי ט"ו בשבט? אז קודם כל, לפני הכל, אני מציע לכל אבא שהולך לשבת כעת עם הילדים, קח לך ביד נקודה תרומות ומעשרות, נקודה מעורלה. דבר על זה בשולחן ליל ט"ו בשבט לפני הכל, להבין את המשמעות האמיתית. ומשם תראה את הדברים הנפלאים. צריך לזכור שהמן הרשע כשהפיל את הפור, נפל הפור על חודש שבט. והוא אמר לא, 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 בשבט יש בעיה, זה ראש השנה לאילנות, אני לא יכול לעשות פורענות לישראל ביום הזה. אני לא יכול להשמיד אותם. אומר, וזה חשוב, אומר רבי דוד זרקות, רואים פה שראש השנה מסוגל לעכב כל פורענות, ראש השנה לאילנות, מסוגל לעכב כל פורענות וכל רע מראשי עם קודש. זה הלשון שלו שם. היום הזה הוא יום מסוגל מאוד. באמת יש את הדבר הידוע והמפורסם, שהיום כבר נוהגים אותו כמעט בכל בתי ישראל, זה המקור בעצם הוא מקור מאוד לא כל כך קדום. המקור הוא במחזור הגדול הרבי בנימין הלוי, היה רב לקהילות אשכנזים בסלוניקי, אחרי זה הביא את זה תיקון יששכר לרבי יששכרי בן סוסן, מחכמי מרוקו שעלה לארץ ישראל, והוא למד תורה אצל המהרלב"ח. על כל פנים, לפתוח שולחן שיש בו פירות מפירות שונים של ארץ ישראל, רבי חיים פלאג'י מביא לאכול 7 תמינים, לאכול 30 מיני פירות, וכן על זה הדרך. בחמדת ימים כתב לאכול 12 סוגים, שזה נגד יב צירופי הוויה, ומרם גלנטי 15 מינים, הכל בסדר. לשים לב לדברים הבאים, יש כללים הלכתיים בהלכות ברכות, להיצמד אליהם, וכולנו מכירים שמה שקודם לארץ הוא קודם לברכה, ולכן לדוגמה הזית יהיה קודם לתמרים, לומר לגופו של עניין, וכמובן החיטה הוא ראשון, ההמשך יהיה ענבים, תהנים, רימונים וכולי. זה נקודה אחת בפתיחת השולחן. דבר שני, לשים לב למינים שהשתפכה בהם ארץ ישראל ככל שאפשר מארץ ישראל עצמה, את זה דבר שני לזכור. ודבר אחרון, זה באמת נושא של בדיקת חרקים, שאנחנו לצערנו, זה לא לצערנו, יש הסתאבות הבריאה כלשון האורחה עם הקדוש, ובהסתאבות הבריאה יש גם הסתאבות של פירות האוכל שבהם החרקים מצויים, בפרט בפירות היבשים. צריך לדעת, אני תמיד אומר את הכלל, וגם אמרתי את זה אצלכם באכסניה שלכם עשרות רבות של פעמים, שצריך לדעת שאפשר לאכול הכל, רק לבדוק לפניכם. לכל אחד יש כללים, כולם מכירים את הסדר ט"ו בשבט שפרסמנו בזמנו במכון, עם טבלאות קטנות, קצרות, לכל פרי, אך בודקים. אפשר לבדוק הכל מראש, להכין. לקחתי כמה תאנים יבשים לפני תחילת הסדר, בדקתי לבני הבית בסך הכל 2, בסבלנות, בעדינות, בזמן, חתכתי חתיכה קטנה לכל אחד כדי שיהיה לו תאנה, ובזה מספיק. אבל צריך בזהירות, צריך בעדינות, לפתוח, להוריד את הדבש שבפנים, אני משקף את זה ממול אור, מסתכל שאין עצמים זרים, ואז אני יכול לתת את השימוש.
אחרי בדיקה מתוקתקת, אפשר לאכול
הכל. ודבר אחרון, 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 אחרון,
לא לשכוח להתפלל על האתרוג הלילה הזה, זה יום גדול לזכות לעזרת השם לאתרוג ראוי בשנה הבאה
בעזרת השם. שכל הברכות וכל האמנים וכל היום הגדול הזה יגן על עם ישראל בעת הזו. הרב שניאור זלמן רווח, המכון למצוות התלויות בארץ, תודה רבה, בשורות טובות. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. ערב טוב למאזינים.